בחורות דף ט"ו, מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, מיד אחרי הנקודתיים, אבל קדם מקדשם וכולי. כשאנחנו באים לתת לקדוש ברוך הוא קורבן, מתנה, כמובן שאנחנו מוודאים לפני כן שהמתנה שאנחנו נותנים היא המושלמת ביותר, בלי שום מום, בלי שום חיסרון, כמו שראוי באמת מתנה כזאת לתת לקדוש ברוך הוא. אדם הלך והקדיש באמת קורבן, קורבן פסח, קורבן שלמים, לא משנה איזה, והוא בדק את כל המקומות לראות שאין שום מום, אין שום פגם, והוא מצא שהקורבן שלו שלם בלי שום מום, ואז הוא קם והקדיש את הקורבן לשם שמיים, הקדיש אותו כמו שצריך. וכשהוא מתכונן להביא את הקורבן לבית המקדש, כנראה שהכבש מאוד התרגש אולי, ונתקע באיזשהו ענף, ונצרב לו, נהיה לו איזשהו מום מסוים. עכשיו הוא נהיה בעל מום, אבל הוא כבר קורבן. המשנה לימדה שאם אדם מקדיש קורבן בלי מום, ואחר כך נהיה בקורבן מום, אז הרי אנחנו יודעים מה שצריך לעשות עם זה, זה נקרא בשתי מילים, פסולי המוקדשים. צריך פשוט לפדות את הקורבן הזה בכסף, ועם הכסף שיקבלו, עם הכסף שיעבירו את הקדושה אליו, יקנו קורבן אחר. מה עושים אבל עם הקורבן המקורי שנהיה בו עכשיו מום? אותו יהיה אפשר לאכול. אבל אמרה המשנה, אבל קדם הקדשן את מומן, אם קודם כל הוא הקדיש את הקורבן, ורק אחר כך נהיה בקורבן מום, כמו במקרה שאנחנו כרגע עוסקים בו, אז במשנה היה כתוב שהם יהיו, אם הם נפדו כמובן, שפדו את הקדושה של אותו קורבן בעל מום בכסף, אז עכשיו הקורבן הזה אין בו יותר קדושה גמורה של קורבן, אבל עדיין הוא נחשב כן כמו קצת קדושה, ולכן אם נאמר זה היה בהמה נקבה, קורבן שלמים לדוגמה, אז כשנולד לה פטר רחם בן בכור, לא יהיה בו קדושת בכורה, למרות שבדרך כלל בבהמת חולין יש כן קדושת בכורה בפטר רחם שלה, אבל מכיוון שיש בה קצת קדושה, אז בזה אנחנו מתחשבים בה כאילו שהיא קורבן, ובבהמה של קורבן, אם נולד לה ולד פטר רחם, אין בוולד הזה קדושת בכורה. דבר נוסף שזה נחשב כמו קודשים, הקורבן שנפדה, לגבי מתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, שנותנים לכהן על כל בהמת חולין ששוחטים. אז במקרה של הבהמה הזאת שהיה במום ונפדתה מקדושת קורבן שבה, כשישחטו אותה לא יצטרכו לתת זרוע לחיים וקיבה, שאלה שלוש מתנות של בשר שנותנים לכהן, את זה לא ייתנו, מזה לא ייתנו לכהן. שואלת הגמרא, מינה אני מילי, מאיפה אנחנו יודעים, אם נגיד את זה בקצרה, שפסולי המוקדשים הם בהם בכורה ומתנות. אומרת הגמרא, דתנו רבנן, כתוב לגבי קורבן כזה שנהיה בו מום והוא נפדה ופסולי המוקדשים, התורה מגדירה, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו. כמו שאתה יכול לאכול חיה טהורה שנקראת צבי, או חיה טהורה שנקראת אייל, ככה אתה יכול לאכול גם את הקורבן הזה, שהוא נפסל מלהיות קורבן ופדית אותו. התורה מגדירה את פסולי המוקדשים כמו צבי ואייל. אז מזה שהתורה מדמה פסולי המוקדשים לצבי, אנחנו לומדים מה צבי פטור מן הבכורה, כמו שחיה טהורה, לדוגמה צבי, אם נולד פטר רחם, לא יהיה בו קדושת בכור, כי לגבי בכור התורה אומרת, בבקרך ובצונך, שזה בקר וצון, זה בהמות ולא חיה, אז אותו דבר, אף פסולי המוקדשים פטורים מן הבכורה. הוציא אני את הבכורה, באמת, זה שכתוב צבי, שפסולי המוקדשים דומים אליו, אז אנחנו יודעים שכמו שבו אין בכורה, ככה גם בפסולי המוקדשים אין. אבל ולא הוציא את המתנות, עדיין איך אתה יודע שאפשר גם למעט שפסולי המוקדשים הם בהם דין של מתנות כהונה? תלמוד לומר, איל, כי הרי למדנו כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, אייל. זאת אומרת, כתוב אייל, שהוא חיה, תאורה. מה אייל פטור מן הבכורה ומן המתנות גם? כי כתוב עם שור, עם שה, לגבי מתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, ששניהם זה בהמה ולא חיה. אז אם כן, אייל פטור מן מתנות כהונה, אף פסולי המוקדשים פטורים מן הבכורה וגם מן המתנות. זאת אומרת שמצבי אנחנו ממעטים פסולי המוקדשים מבכורה, ומאייל אנחנו ממעטים פסולי המוקדשים ממתנות כהונה. שואלת הגמרא, התורה מדמה פסולי המוקדשים לצבי ואייל, לחיה, אז אולי נדמה פסולי המוקדשים לדבר נוסף שיש בחיה, תאורה. אם הצבי ואייל חלבן מותר, צבי ואייל שהם חיות תאורות, החלב שיש בהם, שאנחנו מאוד מאוד נזהרים הרי לא לאכול חלב, אבל חלב האיסור הוא רק בבהמה ולא בחיה, החלב של חיה מותר. אז אולי נאמר שכמו שצבי ואייל שהם חיות טהורות, החלב שלהם יהיה מותר, אף פסולי המוקדשים, החלב, חלבן יהיה מותר. תלמוד לומר, אך, הפסוק מתחיל, אך כאשר יאכל, יש לנו כלל, אכין ורקין מיעוטי. כשכתוב את המילה אך לדוגמה, זה בא למעט משהו. גם כאן זה בא למעט ולומר שפסולי המוקדשים הם לא לגמרי כמו צבי ואייל לכל ההלכות שלהם, אלא בעניין של חלב, הם יהיו שונים מצבי ואייל, על אף שצבי ואייל החלב שלהם מותר, פסולי המוקדשים החלב שלהם יעשו. עד לכאן ראינו למעשה ברייטה שמלמדת אותנו שמצבי אנחנו ממעטים בכורה בפסולי מוקדשים, מאייל אנחנו ממעטים מתנות כהונה בפסולי המוקדשים, ומזה שכתוב אך אנחנו אומרים שפסולי המוקדשים כן יהיו אסור, כן יהיה אסור החלב שלהם. עכשיו הגמרא דנה בברייתא הזו. אמר מר, למדנו מזה שמקישים במסולי המוקדשים לצבי, הוציא את הבכור ולא הוציא את המתנות. שאני באמת אלמד שבפסולי המוקדשים לא יהיה דין בכורה, אבל מצבי לבד אני לא אמעט גם מתנות כהונה. נשארת השאלה, הרי מה זה בעצם צבי? זה חיה טהורה. אין בה לא בכורה ולא מתנות כהונה. למה בחרנו דווקא למעט מצבי בכורה ומאייל מתנות כהונה? למה אתה אומר מה הסיבה שיש לך למעט דווקא בכורה מצבי? שואלת הגמרא, מה ישנה? למה אנחנו יותר מסתבר לנו לומר שמצבי ממעטים בכורה? אם היה כתוב רק מיעוט אחד, רק לימוד אחד, שפסולי המוקדשים דומה לחיה, היינו רק ממעטים בכורה. למה? למה לא היינו ממעטים רק מתנות? מה ההבדל ביניהם? מסבירה הגמרא, הוציא את הבכור שאין שווה בחול. הרי בכור זה יותר קל. למה? כי לא שייך בכורה בנקבות, רק בזכרים. זאת אומרת שזה לא שווה בכל, זה רק בזכרים. אז אם כן, מכיוון שהוא כל כך קל, אז יותר בקלות אנחנו ממעטים מפסולי המוקדשים קדושת בכורה. אבל ולא הוציא את המתנות שהן שוות כן בחול, כי יש אותן גם בנקבות. אם אדם שוחט בהמה נקבה, הוא גם צריך לתת זרוע לחיים וקיבה לכהן. אז אם כן, דין מתנות חמור יותר מדין בכורה בעניין הזה. אז אם אנחנו צריכים למעט משהו, אנחנו קודם כל ממעטים בכורה ורק אחר כך מתנות. אבל אחרי שלמעשה אנחנו היינו אומרים שאולי לא נמעט מתנות, באמת מהצבי לא נמעט, אבל מזה שכתוב מיעוט נוסף, תלמוד לומר אייל, שמזה אנחנו לומדים, יש כתוב פסוק נוסף אייל, מכיוון שמדמים את הפסולי המוקדשים גם לצבי וגם לאייל, אז מזה שיש שתי לימודים אנחנו גם כן ממעטים מתנות כהונה, שפסולי המוקדשים, אם שוחטים אותם לא צריך לתת את מתנות הכהונה לכהן. תזרוע לחיים ועקיבה. אמר לרב פאפה לאביי, הרי הפסוק מדמה בין פסולי המוקדשים לבין צבי ואייל, לבין חיה טהורה. יש לי אולי דבר נוסף לדמות ביניהם. אם מה צבי ואייל אין אותו ואת בנו נוהג בהן. הרי בחיה טהורה, כמו לדוגמה צבי או אייל, לא נוהג הדין של האיסור אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. זאת אומרת, אם אדם שחט ביום אחד את האם, את הפרה לדוגמה, אז בבהמה יש איסור לשחוט באותו יום את העגל שנולד מאותה פרה. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אבל בחיה אין את האיסור הזה. אדם ששחט צבי, אין איסור לשחוט את הוולד של הצבי באותו יום, כי הרי כתוב שור עושה בפסוק של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. שור עושה זה בהמה, אבל חייל לא. אז אולי נגיד, אף פסולי המוקדשים אין אותו ואת בנו נוהג בו. גם בפסולי המוקדשים נאמר שאם אדם היה לו אותו ואת בנו של פסולי המוקדשים, יהיה מותר לשחוט אותם אולי ביום אחד, כי הרי מדמים את פסולי המוקדשים לחיה טהורה. אמר לי, אז אביי ענה לו, למה היא מדמית לו? למה אתה מדמה את פסולי המוקדשים? בכל מקרה, יהיה נוהג בהם אותו ואת בנו. למה? אי לחולין, אם אתה אומר שברגע שפדו את פסולי המוקדשים, הם הפכו להיות כמו בהמת חולין, אז אותו ואת בנו נוהג בו. אז כן נוהג הרי בחולין הדין של אותו ואת בנו. והיא לקודשים, גם אם אתה תגיד שלא הצליחו לבדות לגמרי את פסולי המוקדשים, עדיין נאמר שאותו ואת בנו נוהג בו, כי הרי הדין אותו ואת בנו נוהג בין בחולין ובין במוקדשים. אז בכל מקרה שאתה רק תרצה להגיד, בין אם תרצה לדמות את פסולי המוקדשים, ותאמר שמכיוון שפדו אותו, אז הוא נחשב חולין, חולין הרי חייב באותו ואת בנו, ובין אם תגיד שהפדיון לא לגמרי הוריד לו את הקדושה, ועדיין יש בו קצת קדושת קורבן, גם במוקדשים שייך דין אותו ואת בנו. אמר לי, אז רב פאפה המשיך לטעון לאבאיה, אי אחי, גבי חלבון נמי, נימה אחי. אולי גם לגבי חלב, תגיד אותו דבר, שמכיוון שפסולי המוקדשים, בין אם הוא חולין ובין אם הוא מוקדשים, בבהמה אין של חולין ואין של מוקדשים, אסור לאכול את החלב שלה. תגיד, למה היא מדמית לו? למה אתה מדמה את הפסולי המוקדשים? אי לחולין, אם אתה אומר שכן, הפדיעה הצליחה לגמרי לפדות את הקדושה מהפסולי המוקדשים, ועכשיו הם נחשבים חולין גמורים, חלבן אסור, חלב של בהמת חולין אסור באכילה. והיא לקודשים, אם אתה רוצה לדמות את פסולי המוקדשים ולהגיד שעדיין יש בהם קדושה של קורבן קצת, ולכן אתה רוצה לדמות את זה לקורבן, אז גם אז חלבן אסור. אז אם כן, למה אנחנו צריכים ללמוד ממה שכתוב אך? כן, בתחילת הפסוק של פסולי המוקדשים, אז הברייתא ממעטת שהחלב של פסולי המוקדשים יהיה אסור, לא כמו, לא כמו צבי ואייל. מה אתה צריך להגיע למילה של אך למעט את זה? הרי הסברה הפשוטה אומרת שאי אפשר לדמות פסולי המוקדשים לצבי ואייל, מכיוון שבפסולי המוקדשים בין כך ובין, בעניין הזה של חלב, כן? מכיוון שבצבי, בגלל שבפסולי המוקדשים בין אם הוא נחשב חולין, בין אם הוא נחשב מוקדשים, בשניהם, בין בחולין ובין במוקדשים, יש איסור של חלב. אלא, מתרץ באמת הבא את תירוץ אחר לגמרי, מה הסיבה שאנחנו אומרים שאותו ואת בנו, מה הסיבה שאנחנו אומרים שאותו ואת בנו כן נוהג בפסולי המוקדשים, ואנחנו לא לומדים את זה מצבי ואייל, להגיד שהוא יהיה פטור. לאו מאמרת אך ולא חלבן, אתה הרי אומר שזה כתוב אך, זה ממעט חלב, שהחלב לא יהיה מותר כמו צבי ואייל, חלב של פסולי המוקדשים. למה? כי כתוב אך למעט, אימא נמי, אך ולא אותו ואת בנו. תמעט גם מהמילה אך את אותו ואת בנו, ותגיד שנכון שבצבי ואייל לא נוהג איסור לשחוט עוד באותו יום אותו ואת בנו, בכל זאת, בפסולי המוקדשים התורה ממעטת ואומרת אך, שזה רק בלשון מיעוט, דווקא בצבי ואייל מותר לשחוט אותו ואת בנו באותו יום, אבל בפסולי המוקדשים יהיה אסור. רבא אמר תירוץ אחר, הסבר אחר. המילה אך, זה שהתורה ממעטת, שפסולי המוקדשים היא לא לגמרי כמו צבי ואייל, כמו חיה טהורה, זה לא למעט חלב, אלא לאותו ואת בנו ודעתה. זה בא רק לאיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, שעל אף שהוא לא נוהג בצבי ואייל, הוא כן נוהג בפסולי המוקדשים. מאיפה נלמד שחלב של פסולי המוקדשים יהיה אסור, למרות שחלב של צבי ואייל מותר, והתורה הרי מדמה פסולי המוקדשים לצבי ואייל? מדמו נפקה, זה הוא לומד לאסור מזה שכתוב שם את המילה דמו. מהמילה דמו הוא לומד שאסור לאכול את פסולי המוקדשים. איפה כתוב דמו, את המילה דמו? דכתיב לגבי בחור בעל מום. בחור בעל מום זה גם כן כמו פסולי המוקדשים, כי הרי ברגע שיש לו מום הוא נפסל מלהיות קורבן. שם כתוב רק את דמו לא תאכל. נשאלת השאלה, מהי דמו? מה פירוש שדמו לא תאכל? אי לימא דמו ממש? אם אתה רוצה לומר שזה הדם האדום שלו, של הבחור בעל מום, או שער פסולי המוקדשים בעלי מום, פשוט שאסור לאכול את הדם הזה. לא יהיה אלא דמן דצבי ואייל. גם אם תדמה פסולי המוקדשים לצבי ואייל. אתו דמן דצבי ואייל מישארי, וכי מותר לאכול דם של צבי ואייל, גם זה, גם של צבי ואייל הדם יהיה אסור. אז אם כן, אין שום סיבה בעולם לומר שדם של, של פסולי המוקדשים אמור להיות מותר. ממי אתה רוצה ללמוד שזה יהיה מותר? אז בשמה התורה צריכה לכתוב שזה אסור. אלא, דמו זה הכוונה ללמד איסור לחלבו. אנחנו מדמים את החלב לדם. שואלת הגמרא, למה צריך לדמות את החלב לדם? ולכתוב, רחמנה, חלבו. תכתוב, רק את חלבו לא תאכל. עונה הגמרא, היא כתב רחמנה, חלב, שרק, שהחלב אסור. אבל אמינה, אהנה קישה ואהנה קרא. הייתי אומר שהתורה מצד אחד עושה פה הקש, שמקישים את הפסולי המוקדשים לצבי ואייל, דהיינו לחיה תאורה, מצד שני יש פסוק, את חלבו לא תאכל. אז היינו אומרים שבעצם התורה מצד אחד באה להקל על חלב של פסולי המוקדשים, בזה שמקישה אותו לצבי ואייל, שכמו שצבי ואייל החלב שלו מותר, גם יהיה כולה מסוימת בפסולי המוקדשים. מצד שני התורה מחמירה שהיא אומרת את החלב לא לאכול. נו, אז מה אנחנו נעשה פשרה במקרה הזה? אז הייתי אומר, הנה קישה, זה שמקישים בין פסולי המוקדשים לחיה תאורה, הייתי אומר, למיעוטי מקרת. הייתי אומר שלא יהיה חיוב קרת למי שאוכל חלב של פסולי המוקדשים. אדם שאוכל חלב סתם של בהמה, בהמת חולין, הוא יהיה חייב קרת. אבל ברגע שהוא אוכל חלב של בהמת פסולי המוקדשים, הוא לא יהיה חייב קרת. דחי כתב קרת, האוכל חלב בהמה הוא דכתיב. מה שכתוב חיוב קרת, צריך שים לב, זה דווקא על חלב של בהמה שראויה לקורבן, שראויה להיקרב על גבי המזבח. מאיפה אנחנו לוקחים את זה שצריך דווקא להיות ראויה להיקרב על גבי המזבח? שנאמר, כי כל אוכל חלב מן הבהמה, מה ההמשך של הפסוק שם? אשר יקריב ממנה אישה להשם, על זה כתוב שיש איסור של קרת. אבל כאן כשיש לנו בהמה שיש בה מום, היא לא יכולה להיקרב על גבי המזבח, אז אולי בזה שאנחנו מקשים במסולי המוקדשים לחיה תאורה, נלמד שלא יהיה קרת אם אדם אוכל חלב של פסולי המוקדשים. מצד שני, ואנה יקרא למי כמה לי בלב באלמה. הפסוק אבל מועיל בזה שאנחנו אומרים שכתוב את המילה אח, שזה בא להגיד שבזה שכתוב חלב, אנחנו כרגע באה ואמינה, שאם התורה הייתה כותבת את חלבו לא תאכל ולא את דמו לא תאכל, הייתי אומר שהפסוק את חלבו לא תאכל, זה הועיל שמה נאמר? שהחלב באמת יהיה אסור, אבל רק באיסור לא תעשה, לא קרת. רק איסור לא תעשה. אבל התורה הרי רוצה שגם בפסולי המוקדשים, האיסור לאכול יהיה חיוב של קרת. לכן מה עושה התורה? לאחי, אפקי, רחמנה. ולכן התורה מוציאה ומבטאת את האיסור של אכילת חלב של פסולי המוקדשים בלשון דמו. התורה כותבת את דמו לא תאכל, והיא נותנת לחכמי ישראל את הכוח לדרוש, שזה הכוונה לחלב מצד הלימודים שהם קיבלו, שזה הרי פשוט שאדם אסור לאכול, אלא מה זה מלמד על החלב שהחלב אסור. ולמה כותבים את האיסור של חלב בלשון של דם? כי כמו שדם, אין לאף אחד אפילו שום צד לומר שהאיסור של דם לא יהיה בו חיוב קרת, כי הרי לא מצאנו בשום מקום שאדם שאוכל דם אין לו חיוב קרת. אפילו בצבי ואייל, אדם שאוכל דם, האיסור שלו הוא אותו חומרה בדיוק כמו בהמה. אז אם כן, לכן התורה רוצה לומר לך מה דמו בקרת. כמו שדם של פסולי המוקדשים, אדם שאוכל מזה הוא חייב קרת. אף חלבו בקרת, גם אדם שאוכל חלב של פסולי המוקדשים, החיוב שלו יהיה קרת. שואלת הגמרא, והתנא, אך ולא חלבו, כאמר, הרי לא כתוב שהמילה אח ממעטת אותו ואת בנו, כמו שרבא רצה פה לטעון. הרי אנחנו אומרים למעשה שהמילה אח באה ללמוד למעט חלב. אומרת הגמרא, אחי כאמר, אילו לא נאמר דמו, אם לא שהתורה הייתה כותבת את דמו לא תאכל, שבזה אנחנו ממעטים, בזה אנחנו מלמדים איסור חלב ופסולי המוקדשים לקראת, הייתי אומר אח ולא חלבו. אז באמת הייתי מהמיעוט אח ממעט שהפסולי המוקדשים בעניין הזה לא דומה לצבי ואייל, אלא החלב שלו יהיה אסור. אבל עכשיו שנאמר דמו, את דמו לא תאכל, אז אם כן מה שכתוב אח לאותו ועד בנו דעתה. זה בא לאסור פסולי המוקדשים לא לשחוט באותו יום, אותו ועד בנו לא תשחטו ביום אחד. למדנו במשנה לגבי אדם שהקדיש קורבן ואחר כך נהיה באותו קורבן מום, ואין יוצאין לחולין, גם כשפודים אותו הוא לא יוצא לחולין שיהיה אפשר לגזוז את הצמר או לחרוש איתו, לעשות איתו עבודות מסוימות, אלא צריך קצת לשמור על הקדושה של אותה בהמה, למרות שפדו אותה מקדושתה. שואלת הגמרא מנעני, מילה, מאיפה לומדים את ההלכות האלה? מביאה הגמרא ברייתא, דתנו רבנן, הברייתא מביאה פסוק. הפסוק מדבר לעניין פסולי המוקדשים, דהיינו קורבן שנהיה בו מום ופדו אותו, אומרת התורה, רק בכל אבת נפשך תזבח ואכלת בשר. לפי רצונך אתה יכול לשחוט את אותו פסולי המוקדשים ולאכול בשר. אז כתוב כאן תזבח ואכלת בשר. אז דורשים מזה ככה, מזה שכתוב תזבח, לומדים דווקא תזבח ולא גיזה, שאסור לגזוז את הצמר של אותו פסולי המוקדשים. בשר, שדווקא את הבשר מותר לאכול ולא חלב, אסור לשתות מהחלב של פסולי המוקדשים. ואכלת, דורשים מזה ולא לכלביך. אתה לא יכול לפדות פסולי המוקדשים כשהתוצאה תהיה שאתה לא יכול לאכול מהבשר הזה, אלא רק הכלבים יכולים לאכול מזה. מכאן שאין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים. פה אנחנו רואים שאי אפשר לפדות פסולי המוקדשים כשאנחנו לא יכולים ליהנות מזה בעצמנו, אלא אנחנו רק יכולים לתת את זה לכלב, למשל כשזה טריפה וכדומה. איקא דאמרי, יש כאלה שלומדים את אותו לימוד מזה שכתוב תזבח ואכלת בשר, אבל קצת שונה, ותכף נראה מה היה המשמעות של זה שזה קצת שונה. תזבח ואכלת, משני המילים האלה יחד, הם לא מחלקים את שני המילים, אין לך בהם יותר אכילה, אלא משעת זביחה ואילך. אבל את הגיזה והחלב, שזה אחרי, שזה לפני הזביחה, זה אסור. מותר רק את ההנאה שנהנים אחרי שחיטה, רק הנאה שנהיית מותרת אחרי ששוחטים. לעומת זאת גיזה וחלב, זה לא קשור לעניין של השחיטה, אז זה נשאר באיסורו. אבל פודין את הקודשים לאכילן לכלבים, מכיוון שאין לנו עכשיו את המילה ואכלת, שהיא כבר כרגע לא מיותרת, כי הרי לומדים מתזבח ואכלת, שני המילים יחד, שממעטים גיזה וחלב, כי הרי רק מאז שאתה זובח, רק מה שנהיה מותר על ידי זביחה, רק זה נהיה מותר בפסולי המוקדשים, ואכלת. אבל אם כן המילה ואכלת לא מיותרת, אז אם לפי הלשון הקודמת למדנו מ-ואכלת ולא לכלביך, פה כשהמילה ואכלת לא מיותרת, לומדים שאפשר כן לפדות את הקודשים לאכילן לכלבים. זאת אומרת שיש מחלוקת האם אפשר לפדות פסולי המוקדשים כשזה לא יהיה מותר לאכילת אחד מעם ישראל, אלא רק לאכילה לכלבים, של, לכלב שלו, למשל בטריפה, האם באמת אפשר לפדות בצורה כזאת פסולי המוקדשים או לא. למעשה למדנו שפסולי המוקדשים, ולדן וחלבן, יהיה אסור בהנאה. ולד שנולד מפסולי המוקדשים או חלב שחולבים פסולי המוקדשים יהיה אסור בהנאה. גם אם אותו ולד נולד או שחלבו את החלב לאחר פדיונן, אחרי שכבר פדו את פסולי המוקדשים. עכשיו הגמרא דנה באיזה מקרה הוולד יהיה אסור של פסולי המוקדשים. איך ידמי? אי לימה דאיעבר והתייליד לאחר פדיונן. אם תאמר שמדובר כאן שכבר פדו את הבהמת פסולי המוקדשים, ורק אחר כך היא התעברה, ואחר כך נולד הוולד. אז נשאלת השאלה, עמי, למה שזה יהיה אסור אותו ולד? הרי ולד צבי ואייל ננהו, התורה הרי מדמה פסולי המוקדשים לצבי ואייל. אחרי שהוא כבר נהיה פסולי המוקדשים, רק אחרי שהוא נפדה, הפסולי המוקדשים נפדה, רק אז הבהמה התעברה. אז אם כן, יוצא שכמו שצבי ואייל הם מתעברים, הוולד שלהם מותר, כך גם בפסולי המוקדשים כשהם מתעברים הם צריכים להיות שהוולד יהיה מותר. הרי זה כבר נהיה חולין לגמרי אחרי שפדו את פסולי המוקדשים, בכל אופן לגבי העניין שהוולדות צריכים להיות מותרים. אלא הגמרא מבינה שזה לא יכול להיות שכשהבהמת פסולי המוקדשים התעברה אחרי שפדו אותה, בכל זאת הוולדות יהיו אסורים. אלא מדובר פה דאיעבר לפני פדיונן, שהתעברה כבר לפני שפדו את פסולי המוקדשים. זאת אומרת שהוולד כבר היה במאה כשהייתה עדיין קדושה. והיא תיליד לאחר פדיונן. מתי שהייתה מעוברת פדו אותה, והוולד נולד אחרי שכבר פדו אותה. ועל זה כתוב שהוולד יהיה אסור. נשאלת השאלה, מה אפשר לדייק מזה? האם הוולד הזה נולד לפני פדיונן, לא רק שהוא יהיה אסור, כמו במקרה שהוא נולד אחרי פדיון, אלא אם נאמר שיש כאן פסולי המוקדשים שלא נפדו. בהמה נקבה של פסולי המוקדשים שלא פדו אותה עדיין. ונולד לוולד. אנחנו נבין שהוולד הזה יהיה אפשר אפילו להקריב אותו קורבן. לא רק זה שהוא יהיה אסור. מקדש נמי קדשי. מנעני מילי. מאיפה באמת אנחנו לומדים את הדבר הזה? נתנו רבנן, יש ברייטה שעוסקת בעניין קורבן שלמים. בעניין קורבן שלמים, כתוב שם פסוק הזה. אם זכר, אם נקבה. שאפשר להביא קורבן שלמים גם מנקבה. המילים האלה מיותרות. כי לגבי קורבן עולה, שאפשר להביא רק מזכר, התורה כותבת במפורש שזה צריך להגיע מזכר. זאת אומרת שאם לא כתוב שזה צריך להגיע מזכר, כל אחד מבין שזה יכול גם להגיע מנקבה. אז למה צריך לכתוב בקורבן שלמים עם זכר ועם נקבה? שני מיותרים. זאת אומרת, יש פה ארבע מילים מיותרות. עם זכר, עם נקבה, כל המילים האלה מיותרות. אז דורשת הגמרא קודם כל מזה שכתוב זכר, לרבות את הוולד. ולד של קורבן שלמים. אדם הקדיש בהמה נקבה של קורבן שלמים. הקדיש אותה. השאיר אותה בינתיים בביתו. והיא נולד לוולד, לקורבן שלמים הזה. אז יש לו עכשיו שתי קורבנות שלמים. גם את האמא וגם את הוולד. יקריב ביום אחד את האמא, ביום אחר את הוולד. ונקבה. הרי כתוב אם זכר אם נקבה, אז זכר בא לרבות ולד שלמים שקרב. נקבה בא לרבות את התמורה של שלמים שקרבה. זאת אומרת, אם האדם לא היה לו הרבה מאוד ידיעה בתורה, וכשהוא הקדיש קורבן שלמים אחד, יכול להיות שעושה את זה באמת מתוך רצון טוב. הוא אומר, תשמע, הקדשתי פה קורבן שלמים. פתאום אני רואה בעדר שיש לי פה בהמה יותר משובחת. ואין יותר טוב מזה מלתת את המשובחת הזאת לקדוש ברוך הוא. דווקא בשיקול הזה אף אחד לא חולק, זה בוודאי נכון. הוא החליט אבל החלטה לא נכונה. הוא החליט במקום להקריב את הבהמה הקודמת, בוא ונחליף את הקדושה שלה לבהמה הזאת המשובחת יותר, ואז אני אקדיש את המשובחת יותר, ואותה אני אביא קורבן. זאת אומרת, אני אעביר את הקדושה מהבהמה אחת לבהמה אחרת. עכשיו, זה רק דוגמה שהשנייה משובחת יותר, כמובן שזה לא משנה. הוא מעביר קדושה מבהמת קורבן לבהמת חולין. ההלכה היא שכמובן שהבהמת קורבן המקורית נשארת בקדושתה. אבל מה? גם הבהמת תמורה מתקדשת, ולכן הוא צריך להקריב אותה גם כן בתור קורבן. עכשיו, מלמד את הגמרא, שכתוב את המילה, מלמד את הברייתא מהפסוק שמיותר, שכתוב נקבה, שאותה תמורה אפשר להקריב אותה בתור קורבן גם כן. ואין לי אלא ולד תמימים ותמורת תמימים. עד לכאן למדנו לימודים לגבי קורבן שלמים, שהוא היה שלם, תרתי משמע שלמים, גם שלמים בתור קורבן שלמים וגם שלמים, כי הם היו שלמים באמת, בלי מום. ועל זה אומרת התורה שהוולד שלו או התמורה שלו גם קרב שלמים. אבל ולדי בעלי מומים ותמורת בעלי מומים מניין, מאיפה אני יודע שאם יש כאן קורבן, נאמר שלמים, שנולד לו ולד, אבל הקורבן שלמים עצמו היה בעל מום. והוולד הוא אפילו שלם, לא משנה, אבל האמא היה במום. או תמורה של בהמת שלמים, שהיא בעצמה יש במום לשלמים. ואפילו אם התמורה היא שלמה, אבל הבהמה עצמה של המקורית, הקורבן המקורי, היה במום. מאיפה אנחנו יודעים שגם הוא קדוש? כשהוא אומר, אמרנו שכתוב, אם זכר, אם נקבה. אז עד עכשיו דרשנו ממה שכתוב זכר, נקבה. עכשיו, מה דורשים ממה שכתוב, אם זכר, אם נקבה? אז המילה אם, שכתובה לגבי אם זכר, לרבות ולד בעלי מומין שיש בו קדושה. ומה שכתוב אם במילים אם נקבה, המילה אם באה לרבות תמורת בעלי מומין שגם בהם יש קדושה. עכשיו, אותם ולדות שהפסולי המוקדשים התעברה בהם לפני שנפדתה ונולדו אחרי שכבר פדו אותה, שלאחר פדיונם, למדנו במשנה שהם אסורים. מה תהיה עליהם? מה עושים איתם? אומרת הגמרא, אם הם נולדו לפני פדיונם, שעל זה אמרנו שמרבים, אז הנה, הריבוי של אם זכר בא לרבות כשהם נולדו לפני פדיונם. כן, דובר פה, צריכים פה להדגיש באמת, כי כשלמדנו מאם זכר לרבות ולד בעלי מומין, זה מדובר דווקא שנולד לפני שפדו כמובן את האם. זה צריך לשים לב. אבל בכל אופן, על זה, במקרה של, שנולדו לפני פדיונם, מפלג פליגה ביו, בזה יש מחלוקת מה עושים עם אותו ולד. איקה למנדה אמר קד שי לקרב. יש דעה שסוברת שהם קדושים עד כדי כך, שאפשר אפילו להקריב אותם על גבי המזבח. את האמא אי אפשר להקריב כי יש במום, אבל הוולד אפשר כן להקריב. ואיקה למנדה אמר, יש דעה אחרת שאומרת, קד שי לראייה. הם קדושים, אבל אי אפשר להקריב אותם בעצמם, אלא נותנים להם לראות עם החברים שלהם בעדר, מסמנים אותם כנראה, ומחכים שיהיה בהם מום. כשיהיה בהם מום, יהיה אפשר לפדות אותם בכסף, והכסף יהיה קדוש והם יהיו חולין, ואז אותם יהיה אפשר לשחוט בתור חולין כמו פסולי המוקדשים. אז זה לגבי שהם נולדו לפני שפדו את אמם. אבל דלאחר פדיונם, שמדובר שפדו את האמא, ורק אחר כך הם נולדו, מה תהיה עליהן? מה עושים איתם? אמר רב הונה, קונסן לכיפה, רש"י אומר לחדר, והן מתים, רש"י אומר ברעב. דהיכי להבין, אין לנו ברירה אחרת, רק את זה אפשר לעשות. למה? לקרבינו, אם אתה לא יכול להקריב אותם, כי מכוח קדושה דחויה כעתו, הם מגיעים מכוח אימם, שהיא בעצמם נדחתה לגבי המזבח, כי היה במום. לפרקין הוא, מה, אתה רוצה לפדות אותם? את אותם ולדות? לא אלימי, הם לא מספיק קדושים למתפס פדיונם, שהם יכולים גם להעביר את הקדושה לכסף, אז אי אפשר לפדות אותם. זה דעה אחת. דעה שנייה, דווקא כן מביאה תקנה. אמרי במערב המשמי דרבי חנינה. יש כן פתרון מה לעשות עם אותו ולד שלם, שנולד לאימא בעלת מום, ומדובר פה שהוא נולד אחרי שפדו את אמו. יש פתרון מה לעשות. מה עושים? סמוך לפדיונם, לפני שפודים את הוולדות, מדפיסם בקדושה של הקורבן של האימא שלהם, לשם אותו זבח, לשם אותו קורבן שאימא שלהם הייתה מוקדשת אליו. שואלת הגמרא, סמוך לפדיונן? מה, אתה תקדיש את הוולדות סמוך לזמן שפודים אותם? למימרא דבני פדיאנינו? אתה רוצה להגיד שאפשר לפדות את הוולדות? הרי אמרנו שהם לא יכולים להדפיס את הקדושה שלהם בכסף. אי אפשר לפדות אותם. אין בהם מספיק קדושה כדי שנוכל לפדות אותם. אלא אימה, סמוך לפדיון אימן. זאת אומרת, שלפני שפודים את האימא, כשהוולד עדיין במאה של האימא, לפני שפודים את האימא, מקדישים את הוולד לשם אותו קורבן בתור קורבן חדש. מדפיסן לשם אותו זבח, ואז כן יהיה אפשר לבדות אותו כשיהיה בו מו. אז אם כן, יש לנו כאן לגבי ולד כזה שנולד אחרי שפדו את אמו, לפי דעת רב הונה אי אפשר לעשות איתו שום דבר, אין תקנה, ולפי דעת רבי חנינה יש דווקא כן תקנה להקדיש את הוולד במיוחד לפני שפודים את אמו, לשם אותו קורבן של אמו, ואז יהיה אפשר לחכות שיהיה בו מום, ואז יהיה אפשר לפדות אותו. עכשיו הגמרא דנה בזה שראינו במשנה, שאם בהמת קורבן התעברה לפני שפדו אותה, ואחרי שפדו אותה נולד לה ולד, אז הוולד הזה יהיה אסור. שואלת הגמרא, תאמה מהי? מה הסיבה שהוולד הזה יהיה אסור? אמר רבי לוי, גזרה שמה, אם זה יהיה מותר, חוששים שמה הוא ישאיר את האימא למשך זמן, ויגדל מהן עדרים עדרים, כי אם יהיה מותר אותו ולד, אז הוא יגדל מהאימא עוד עדרים. בינתיים הבעיה היא חשש אולי הבן אדם תוך כדי שהאימא תגדל עדרים עדרים, יבוא ויגזוז את הצמר שלה, או שיבוא לחרוש בה, לעשות בה עבודה, וזה אסור, פסולי המוקדשים שנפדו, הרי אסורים בגיזה ועבודה, לכן אמרו שהוולד יהיה אסור. באמיני רבינה מרב ששת, רבי חנינא הרי סובר שברגע שוולדות נולדו, אחרי שפדו את האם, הקורבן, פסולי המוקדשים, יהיה אפשר לתת להם תקנה, אומר רבי חנינא, שהוא מקדיש את אותם ולדות כשהם עדיין במאי אימם לשם אותו קורבן של אימם, ואז כשהם נולדים מחכים שיהיה באמום ופודים אותם. הוא אומר שצריך להקדיש אותם לשם אותו קורבן של האם. עכשיו השאלה שלנו היא, מהו שמדפיסם לכל זבח שירצה? מתאים לומר שהבהמה הייתה קורבן שלמים, נהיה במום, עכשיו יש בה בפנים ולד, ואנחנו רוצים שהוולד הזה יהיה בו תקנה, אז אנחנו מקדישים אותו כשהוא במי אמו לשם איזשהו קורבן מסוים. אז להקדיש אותו לשם קורבן שלמים בוודאי שאפשר, כי זה אותו קדושה של אמו. שאלה אם אפשר להקדיש אותו לשם קורבן אחר, למשל לשם קורבן עולה, אם זה זכר, האם אפשר או אי אפשר? אמר לי, אז רב ששת ענה לרבינה, אין מדפיסן, לא, אי אפשר. מה הייתה? מה שואל אותו באמת למה? אמר לי, התשובה היא, גמר, לומדים גזירה שווה, מהמילה בשעריך, בשעריך, שכתובה בפסולי המוקדשים, וגם בבחור, לומדים גזירה שווה, פסולי המוקדשים מבחור. מה בחור? אין מדפיסו לכל זבח שירצה. כמו שקורבן שנולד פטר רחם לאמו, יש בו קדושה של קורבן בכור, אי אפשר להקדיש אותו לשם קורבן אחר. קודם כל זה פשוט, כי הרי כבר קדוש בקדושת בכור, אבל בנוסף לזה הפסוק הרי אומר את זה במפורש. דכתיב, אך בכור אשר יבוקר להשם בבהמה, הפסוק אומר, לא יקדיש איש אותו, אי אפשר להקדיש אותו לשם קורבן אחר. אז אם כן, כמו שבכור אפשר להקדיש רק לשם קדושת בכור, ככה גם, אותו פסולי המוקדשים, אבל עד שבתוכו אי אפשר להקדיש לשם קורבן אחר, אלא רק לשם אותו קורבן של אמו. אף הני, אותו דבר פסולי המוקדשים, אין מדפיסן לכל זבח שירצה, אלא רק לשם קורבן אמם. תניא כבתי דרב ששת, באמת יש ברייתא מפורטת, שבאמת עומדת כמו דעתו של רב ששת, כמו שנראה בסוף, אבל במשך כל הברייתא היא מביאה בסיכום מסוים את כל החלק גדול מההלכות שלמדנו. קודשים שקדם, צריכים לשים לב שהמחלקה הראשונה של הברייתא עוסקת בקודשים שקדם מום קבוע להקדשם ונפדו, כמו שבזה פתחנו את הפרק, פרק שני, במקרה שקדם מום, כן, בזה פתחנו את המשנה, שקדם מום קבוע להקדשם. זאת אומרת שהיה פה בהמה, שהיה במום והוא הקדיש אותה עם מום. היה במום והקדיש אותה עם מום, שהקדושה לא חלה עליהם מלכתחילה. אז על זה נאמר, שאם הם ונפדו אחר כך, חייבים בבחורה. אבל עד שיוולד פטר רחם לאותו בהמה בעלת מום שהקדישו, יהיה בו קדושת בחור כמו בהמת חולין. כי בכיוון שהייתה בעלת מום, הבהמה הזאת שהקדישו אותה, אז לא חלה עליה הקדושה כדי לפתור את הוולד שלה מקדושת בכורה, כמו בהמה של קורבן שנולד לוולד פטר רחם, שאין בו קדושת בכורה. בנוסף, מכיוון שהיא נחשבת בעניין הזה כמו חולין, אז גם יהיו חייבים ובמתנות, זרוע לחיים וקיבה, לתת הכהן כמו כל בהמת חולין. בין לפני פדיונן, בין לאחר פדיונן של אותו ולד שהקדיש אותו כשהיה בו כבר מום, הגוזז והעובד בהם אינו סופג את הארבעים, הוא לא מקבל על זה מלכות בזה שהוא גזז את הצמר או שהוא עבד בהם. זה לא נחשב בקדושה כמו כל בהמת קורבן. אותו דבר גם בין לפני פדיונן, בין לאחר פדיונן של אותה בהמת בעלת מום שהקדיש אותה אחרי שכבר היה במום, אין עושים תמורה. אם הוא רוצה להחליף את הקדושה של אותה בהמת בעלת מום בבהמה אחרת שלמה, הבהמה האחרת השלמה לא מתקדשת בקדושה של הבהמה המקורית, הבעלת מום. ולפני פדיונן, אם עדיין לא פדו את אותה בהמה בעלת מום שהקדישו אותה כשיש בה מום, מועלין בהם. אם אדם ילך ויהנה מאותה בהמה, הוא יהיה חייב משום מעילה, כמו כל ההלכות של אדם שמועל בהקדש. ולאחר פדיונן, אבל אחרי שכבר פדו את אותו בהמה שהיה במום ואחרי זה הקדישו אותו, אין מועלין בהם. וולדותיהם שנולדו אחרי שפדו את אותו בהמה שהקדישו אותה אחרי שיש במום, חול, אין בהם קדושה. עכשיו, אם הם נולדו, הוולדות האלה, לפני שפדו את אמם, ונפדים תמימים, אפשר לבדות אותם גם כשהם שלמים, לא צריך לחכות שיהיה בהם מום. ומדפיסם, כשהוא רוצה להקדיש את הוולד, מכיוון שאימם בעצמה לא התקדשה קדושה של קורבן כי היה במום, אז הוא יכול להדפיס את הולדות לכל זבח שירצה. כללו של דבר, כל קורבן כזה שהיה בו מום כבר בהתחלה ורק אחרי זה הקדישו אותו, לא נתפס בו קדושה כמו שצריך, והרי הן כחולין לכל דבריהם. מה בכל זאת יש בזה דין של קורבן? דבר אחד, אין לך בהם אלא מצוות עילוי בלבד. הדבר היחיד שיש בהם זה שצריך לבדוק כמה הם שווים, עילוי, דיינו לבדוק כמה הם עולים, כמה הם שווים, ולפדות אותם. זהו, חוץ מזה אין בהם שום קדושה. אבל פה הברייתא עוברת למחלקה השנייה של בהמות שלמים, שהקדישו אותם קורבן והקורבן היה 100% כמו שצריך, רק אחר כך נהיה בהם מום, שזה פסולי המוקדשים האותנטי שאנחנו מכירים. קדם הקדישן את מומן. אם קודם כל הוא הקדיש ורק אחר כך נהיה מום בקורבן, או אותו דבר בדיוק. רק מה? הברייתא רוצה להדגיש שכשיש מום שהוא לא קבוע, אלא מום שאפשר לרפא אותו, זה לא נקרא מום. אז אומרת הברייתא, או שהיה קדם מום עובר, שהיה בהם איזשהו מום שאפשר, שהוא יכול לרפא, הוא קדם להקדשן, ולאחר מכן, אחרי שהוא הקדיש אותם, נולד בהם מום קבוע. אז אם כן, זה נחשב שהקדושה הייתה מוקדשת כמו שצריך, כי כשיש מום עובר זה נקרא כאילו שאין שום מום, וזה שאחר כך נהיה בהם מום קבוע, זה כמו כל פסולי המוקדשים הרגילים, שהדין הוא שצריך לפדות אותם, ובאמת נפדו כבר. הם, יש בהם כן קצת קדושה של קורבן, ולכן הם פטורים מן הבכורה, כמו קורבן שנולד לו ולד פטר רחם, שאין לה ולד קדושת בכור. ומן המתנות, כי הם שוחטים אותם, לא צריך לתת מתנות כהונה כמו קורבן שלא צריך לתת. בין לפני פדיונן, בין לאחר פדיונן, הגוזז והעובד בהם כן סופג את הארבעים. בין אם כבר פדו את הקורבן הזה שיש במום, ובין אם לא פדו אותו עדיין, מי שהולך עכשיו וגוזז את הצמר, או שהוא עושה איזה עבודה באותה בהמה, הוא מקבל מלכות, כי הוא עובר על זה שכתוב, תזבח ולא גזע, בשר ולא חלה, ואכלת ולא לכלביך. זאת אומרת שאסור לגזוז או לחרוש באותה בהמה. ובנוסף, ובין לפני פדיונם, בין לאחר פדיונם, עושים תמורה. זאת אומרת שיש בהם קדושה כזאת, שאם אדם אומר על בהמת חולין, שהקדושה של הבהמת פסולי המוקדשים תעבור לבהמת חולין, היא תתקדש באותה קדושה של הפסולי המוקדשים. ולפני פדיונם, אם אדם נהנה מהבהמת פסולי המוקדשים לפני שפדו אותה, אז באמת מועלים בהם, הוא עובר על דיני מעילה כמו אדם שנהנה מן ההקדש. ולאחר פדיונן, אבל אם הוא נהנה מהם אחרי שכבר פדו את פסולי המוקדשים, אין מועלים בהם, אדם שנהנה מהם לא יהיה בו דין מעילה. וולדותיהם, שאותם ולדות שהם נתעברו בהם לפני שפדו אותם, קודש, נחשבים קדושות. וכן, למדנו את זה הרי מזה שכתוב, הרי למדנו שבעצם יש בהם קדושה. ואין נפדים תמימים, הולדות האלה אי אפשר לפדות אותם אבל כשהם תמימים, כי הם נחשבים כמו קורבן שצריך לחכות שיהיה בו מום לפני שפודים אותם. עכשיו הנקודה העיקרית שבשביל זה הבאנו את הברייתא להביא ראיה לרב ששת, ואין מדפיסם לכל זבח שירצה. כשאתה מקדיש את אותו ולד של פסולי המוקדשים, אתה לא יכול להקדיש את זה לכל קורבן שאתה רוצה, מה פתאום? רק לשם קדושת אימם. כמו שאמר רב ששת. כללו של דבר גם כאן הברייתא מסכמת ואומרת, הרי הן כהקדש לכל דבריהם. פסולי המוקדשים, שבהתחלה כשהקדישו אותם לא היה בהם מום, והיה בהם קדושה מושלמת, הם נחשבים כמו קורבן לכל דבריהם. ואין לך בהם אלא היתר אכילה בלבד. הדבר היחיד שזה לא כמו קורבן רגיל, שאפשר לשחוט את זה כמו חולין ולאכול את זה. זה הדבר היחיד שהוא כמו חולין. נשאלת השאלה, גם לגבי קורבן, גם לגבי בהמה שהיה במום לפני שהקדישו אותה, כתוב כללו של דבר, הרי הם כחולין לכל דבר, חוץ מזה שצריך לבדות אותם. וגם לגבי קורבן שהקדישו אותו והקדושה הייתה כמו שצריך, גם שם כתוב שכללו של דבר שזה נחשב קורבן לכל דבר, רק שאפשר לאכול אותו. נשאלת השאלה, בשביל מה צריכים לכתוב כללו של דבר, אם את ההלכות האלה כבר למדנו בברייתא המפורש. שואלת הגמרא, כללו של דבר דרישא, מה זה בא לרבות? דאיתויי שוחטן בחוץ דפטור. זה בא לרבות דבר נוסף שלא ראינו בברייתא, שאם אדם שוחט את אותו בהמה שהקדיש אותה אחרי שהיה בה כבר מום, אם הוא שוחט אותה מחוץ לעזרה, הוא לא יהיה חייב כמו אדם ששוחט קורבן מחוץ לעזרה, אלא הוא כמובן יהיה פטור. כללו של דבר דסייפה, מה שהברייתא מסיימת, כללו של דבר על הסייפה של בהמה שכשהקדיש אותה לא היה במום, והקדושה חלה עליה כמו שצריך ואחר כך נהיה במום, אז אמרנו שכללו של דבר שהיא כמו קורבן לכל דבר, רק שמותר לאכול אותה, מה זה בא לרבות? לעיתויי חלבו, שהחלב שלה, חלב שחולבים אותה, הוא יהיה אסור בענה. אמר מר, למדנו בברייתא, שהוולדות של פסולי המוקדשים אין נפדים תמימים, אי אפשר לפדות אותם כשאין בהן מום, ואין מדפיסם לכל זבח שירצה. בנוסף לזה, כשהוא מקדיש אותם לשם קורבן אחר, הוא לא יכול להקדיש אותם לשם קורבן לא מהסוג של האימא, אלא צריך להקדיש אותם לשם אותו קורבן. אז אם כן, יש כאן שתי הלכות, מדייקת הגמרא משתי ההלכות, דיוק מסוים, ואז זה מביא אותנו לחידוש מאוד מעניין. אומרת הגמרא, קודם כל, זה שכתוב שאין נפדים תמימים, מדייקת הגמרא, תמימים, הוא דלא מפרקי, כשהם שלמים אי אפשר לפדות אותם, הבעלי מומים, מפרקי, כשיש בהם מומי, כן אפשר לפדות את אותם ולדות של פסולי המוקדשים, כמובן כשאנחנו אומרים פסולי המוקדשים, מתכוונים תמיד בכל השס, לבהמה שכשהקדישו אותה לא היה במום, הקדושה חלה כמו שצריך, ורק אחר כך נולד במום. על זה נאמר שהוולדות שלהם, אי אפשר לבדות אותם כשהם שלמים, אבל מדייקת הגמרא, אפשר לבדות אותם כשיהיה בהם מום. זה דיוק ראשון. דיוק שני, כתוב לכל זבח שירצה. זה כתוב שהוא לא יכול להדפיס אותם לכל קורבן שהוא ירצה, הוא דיין מדפיסם. הלא אותו זבח, אבל אם הוא רוצה להקדיש את זה לשם אותו קורבן של האם, אם למשל האם הייתה קורבן שלמים, והוא רוצה להקדיש את הוולד לשם שלמים, זה כן אפשר, מדפיסן. איך היא משכחת לה דמדפיסן? איך יכול להיות שהוא מדפיס את הוולדות? איך יכול שהוא מדפיס את הוולדות? אז מה מדובר פה? כמו שאמר רבי חנינה, יש לי תקנה מה לעשות עם ולד של פסולי המוקדשים. מה? להקדיש את הוולד כשהוא במאי אמו, לשם אותו קורבן של אמו, וכשהוא יוולד לחכות כשיהיה בו מום, ואז לפדות אותו. אז זה מה שאומרת הגמרא. איך יכול להיות שמדפיסם, לכאורה, מדפיס אותם לאותו זבח? של אימם, ונפדין במומם, כמו שהיה תקנה של רבי חנינה, נעימה, תאבת, יובת דרבונה, זה מצוין לפי דעתו של, רבי חנינה, זה ממש כמו שהוא אמר, שאפשר באמת לעשות תקנה, ולא צריכים לקנוס את אותה, לא צריכים להכניס את אותה ולד לכיפה ולגרום לה שיתמות, לא, אפשר לפדות, אפשר להקדיש אותה כשעדיין במאי אימה, ואז כשיהיה במום לפדות אותה. אומרת הגמרא, נעמה תאבת איובת דרב הונה, שהוא אומר קונסה לכיפה. אומרת הגמרא, אמר לך רב הונה, לא, הדיוק הזה הוא לא נכון. הוא הדין דה אפילו בעלי מומין, אין נפדים. זה שכתוב שהם לא נפדים תמימים, הם לא נפדים גם בעלי מומים. אז למה כתוב כאן שהם לא נפדים תמימים? והיידי דתנא רישא, מכיוון שבתחילת הברייתא שעוסקת בבהמה שהיה בה קודם כל מום ורק אחר כך הקדישו אותם, שם כתוב שהם נפדים תמימים, אפילו כשהם תמימים אפשר לבדות אותם, וכל שכן כשהם בעלי מומים. לכן תננה מסייפה, אין נפדים תמימים. לכן בסייפה גם כתוב שהם לא נפדים כשהם תמימים, אבל באמת הם לא נפדים גם כשהם בעלי מומים. ועד ידיתן הרישה לכל זבח שירצה, מכיוון שבתחילת הברייתא שעוסקת לגבי בהמה שלא היה במום, שהקדיש, לגבי בהמה שהיה במום, כן? שהקדישו אותה כשכבר יש במום, שלא חלה עליה הקדושה, שם כתוב שאפשר להדפיס אותו לכל זבח שירצה, מכיוון שנחשב חולין לעניין הזה, אפשר להקדיש אותו לכל קורבן אחר שרוצים, לכן תננה מסייפה לגבי שלא יכולים להדפיס, גם שם כתוב שלא יכולים להדפיס לכל זבח שירצה, אבל האמת היא שגם לשם קדושת אימם אי אפשר להדפיס את אותו קורבן. עד כאן השיעור על דף ט"ו.